עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל.
שלום שלום לכם, ברוכים הבאים לשיער של זידן, הפודקאסט הנבדל. אצלנו תשמעו סיפורים ומעשיות שלא הכרתם מעולם הכדורגל, כמו למשל קבוצה ששיחקה בלי שוער במשחק ליגה רשמי, או אולי על אבא ושני בנים שלו שהקימו קבוצה שעלתה 13 ליגות והצליחו להגיע עד לחצי גמר גביע, ואולי גם על איזה קבוצה קורדית שמשחקת בליגה השוודית. אז אם זה מעניין אתכם, אנחנו כאן בדיוק בשביל הסיפורים האלה. אני שלומי דניאלי, ואיתי מיכאל יוחין. אהלן מיכאל.
אהלן.
אז על מה אנחנו נדבר היום?
היום אנחנו נדבר על איך צרפתים ניסו, לא בהצלחה יתרה, לפתור את בעיית מיעוט השערים בליגה שלהם, והחליטו לדרבן את הקבוצות להפקיע יותר שערים. זה נגמר בקרב הישרדות מאוד מאוד ביזרי, ובאחד המשחקים הכי מטומטמים והכי עזויים שהיו אי פעם בתולדות הכדורגל לדעתי.
יפה, סקרנת, אבל לפני שנגיע לקרב הביזרי הזה, הייתה בעיה בצרפת, על איזה שנים אנחנו מדברים שהחליטו שאין מספיק גולים במשחקים?
אנחנו מדברים על 73, 1973, הייתה שם, היו יותר מדי...
0-0, 1-0.
כן, מעט מדי שערים, ואז בא בחור בשם קלוד קוני, שהיה הנשיא של ננסי. ננסי, אגב, היא קבוצה שגידלה את מישל פלטיני. עכשיו היא ירדה לליגה השלישית, בדיוק העונה, ועתידה לא בדיוק ברור. אבל ננסי זה שם דבר בכדורגל הצרפתי, יש להם, אתה יודע, וקבוצה שמגדלת את פלטיני בעצם קונה את מקומה בהיסטוריה, לא משנה מה קורה איתו אחר כך.
לגמרי, ובזמן שהדברים האלה קורים, היא בליגה הבכירה.
כן, היא בליגה הבכירה ופלטיני שם, הוא היה שם ילד בן, בדיוק בן 18, בדיוק אז הוא התחיל לקחב, ו... הבחור הזה, הנשיא של ננסי, נשיא של ננסי, אגב, זה נשמע טוב, לא?
נשיא
ננסי.
כן, יפה.
נשיא ננסי זה טוב. זה מצלצל טוב. אז נשיא ננסי...
אתה גם יכול להוסיף קוני נשיא ננסי.
כן, קוני, הוא גם קונה הרבה קוני הזה. אוקיי. אבל קלוד קוני, נשיא ננסי, הוא הציע דבר מאוד פשוט. בואו נדרבן את הקבוצות, נתגמל אותם על כיבוש שערים. כל קבוצה, אז היה כמובן שתי נקודות לניצחון, שתי נקודות לניצחון,
תקו זה נקודה,
והפסד זה 0 נקודות, כרגיל. כל קבוצה שכובשת 3 שערים או יותר במשחק, תקבל נקודת בונוס.
רגע, אם היא מפסידה וכבשה 3 שערים?
נקודה.
עוד נקודה.
עוד נקודה על האפס שיש לה.
כן.
כן? למשל, אם שתי קבוצות מסיימות בתיקו 2-2.
כן.
אז כל קבוצה מקבלת נקודה, נכון?
נכון, אבל אם 3-3...
אז כל קבוצה מקבלת שתי נקודות.
שתי נקודות.
שתי נקודות.
זאת אומרת, אם קבוצה מפסידה 4-3, במקום לקבל 0, היא תקבל נקודה, כי היא כבשה 3 גולים באותו משחק.
נכון מאוד.
וככה הוא חשב שזה יגרום לקבוצות מה?
לכבוש יותר. נגיד, קבוצה מובילה 2-0. במיוחד אם זו קבוצה, נגיד, קבוצה תחתית מובילה נגד פייבוריטית 2-0. מה היא עושה?
שומרת על זה.
בדיוק. אבל, במצב הזה... אם היא תפקיע עוד שער, היא תקבל עוד נקודה.
אז זה גורם לה מוטיבציה...
לכבוש עוד, כבר יש לה שתי נקודות, כבר יש לה, אבל אם תכבוש עוד שער, יהיו לה 3 נקודות.
את יודע, מדי פעם, יש כל מיני רעיונות לשפר את חוקת הכדורגל. את יודע, סלווה ברזילאי, סיפר לי שהיה לו רעיון, שנגיד, אם שחקן פוצע מישהו, אז עד שהשחקן שנפצע לא מתאושש, גם זה שפצע, יישב בחוץ.
נכון.
כאילו הוא אומר, הוא היה אומר שזה לא פייר, אתה מבין? מישהו פוצע מישהו בינתיים,
נכון,
הוא חוזר לשחק וזה הולך לבית חולים.
כן, והאמת שלי להוסיף נקודות על שערים, זה לא רעיון חדש שהגיע בצרפת ב-73, הרבה אנשים חשבו על זה גם קודם, כי זה על הנייר זה נשמע משהו אטרקטיבי, למה שלא נתגמל כיבוש שערים? תשמע, כי עכשיו נגיד אתה מנצח 1-0,
אתה יכול לעצור בעצם.
אתה מקבל את הנקודות שלך.
נכון.
אם אתה מקבל 8-0, אותו נקודות,
נכון.
אז זה השתי נקודות, עכשיו 3 נקודות, לא משנה, אבל
נכון.
זה, אז בעצם מה המוטיבציה שלך לכבוש יותר ויותר שערים, במיוחד בליגות שבהן להפרש שערים אין משמעות.
נכון, וגם בימים האלה הם מתעסקים בזה בפיפה, בוויפה, הרי כל הסיפור הזה של שתהיה הערכה או שישר פנדלים.
נכון,
או...
נכון. וגם להגדיל את, השער, את הגודל הפיזי של השערים, גם זה הוצע, אז הצרפתים החליטו, רצו להגיש בתקשה לפיפה, שהשערים יהיו יותר גדולים.
אוקיי, אז אם אנחנו חוזרים לבחור הזה לקוני, אז הוא בא להתאחדות הצרפתית, הוא אומר, יש לי רעיון, זאת אומרת, רעיון לא חדש, אבל בוא נחדש אותו, ניתן נקודה אקסטרה למי שכובש יותר משלושה גולים במשחק.
שלושה או יותר.
שלושה ומעלה.
נכון, שלושה ומעלה. ואגב, נשיא ננסי, הוא הגה את הרעיון הזה בין היתר, כי בעונה שלפני זה, עונת 72-73, הקבוצה שלו כבשה הרבה שערים. והוא היה די מתוסכל, הייתה לו התקפה טובה, הוא היה די מתוסכל מזה שלא מתגמלים אותו מספיק על זה שהוא משחק כדורגל אטרקטיבי, היו יותר מדי קבוצות בונקריסטיות שם בסביבה. הוא חשב שאם ייתנו נקודת בונוס לננסי על כל משחק שבו כבש שלושה שוערים ומעלה, אז הוא כבר ירוץ לאליפות.
בבקשה.
כן.
אז רגע, קיבלו את הרעיון הזה?
קיבלו.
אה.
קיבלו, והם יצאו, וקיבלו, פשוט הלכו על זה בכל הכוח.
עונת 70 ו...
73-74, העונה הכי מטורפת בליגה הצרפתית.
בליגה הצרפתית, משחקים עם החוק הזה.
עם החוק הזה.
וואו.
זה, האמת שזה תמיד הדהים אותי, שזה לא מפורסם יותר, כי זה,
באמת... אני לא שמעתי על זה אף פעם.
זה ניסוי, כזה עזוי ואבסורי, אבל כל כך עסיסי וכיפי, זה מטומטם, כל כך חינני, שזה ממש רמת טמטום מאוד 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 כיפית, ואני לא מבין למה אף אחד לא, זה צריך, מבחינתי זה צריך ללמוד את זה בבית ספר, בשיעורי היסטוריה.
אבל איך גם הלבישו את זה ישר על הליגה הבחירה, ולא נגיד אמרו לו, טוב, בוא ננסה בליגה ג' לראות את זה עובד.
אתה יודע מה שבעצם, חמש שנים קודם לכן, ניסו את זה בליגה השנייה בצרפת.
אה, נו, אז
זה נכשל. אבל מלכו לזה בכל זאת.
זה פסיבל.
כן. ומה קרה? זה החלק המגניב פה. שדווקא בעונה הזאת, ספציפית,
נו,
ננסי הייתה פחות מוצלחת. והוא לא הצליח...
אבל הוא לא נערך לעונה הזאת?
הוא ניסה...
עם הרבה חלוצים, הרבה...
הוא ניסה להערך לעונה הזאת. אני אגב דיברתי איתו...
עם הקוני הזה?
עם הקוני הזה. עכשיו הוא עוד... השנה הוא חוגג יום הולדת 90, שיהיה בריא. בחור... אני מניח שכואב לראות מה שקורה לננסי כרגע, הוא כבר מזמן לא הנשיא. אבל... הוא בנה מאוד על מישל פלטיני באותה עונה.
כן.
כי זה הכישרונו של פלטיני בלט למרחקים.
כן.
תראה, סיפור מעניין עם פלטיני. אתה יודע איזה קבוצה הוא עבר מננסי בצרפת אחר כך?
לא, איפה, אבל אני בטוח שתגיד לי.
איפה הוא הגיע לגדולה? בסנטטיאן.
אה.
עכשיו סנטטיאן ירדה ליגה גם כן. ופלטיני עומד עכשיו למשפט והוא הולך לכלא.
כן, זה אנחנו יודעים.
כן, אז זאת לא עונה ממש מוצלחת לקבוצותיו לשעבר של פלטיני, ושל פלטיני בעצמו, איכשהו לא משהו, יובנטוס עדיין לא ירדה ליגה, אבל גם היא לא במצב מי יודע מה. כן, נבחרת צרפת, בוא נראה מה עם נבחרת צרפת במונדיאל בסוף השנה.
שמע, בינתיים נראה שלצרפת יכולה להעמיד 4 נבחרות למונדיאל.
בלי פלטיני.
בלי פלטיני, מבחינת סגל השחקנים שיש לה. אבל טוב, בוא לא נברח רגע לשם, אבל רציתי לשאול אותך משהו. אם אתה אומר שהם עשו את החוק הזה באותה עונה, זאת אומרת, אתה בתור בעלים של קבוצה צריך למנות מאמן שהוא התקפי. אתה לא יכול למנות פאביו קפלו שיעשה לך בונקר, אתה רוצה לתת גולים.
נכון, אבל גם צריך, באופן כללי, שחקנים היו צריכים איזושהי...
זה שינוי במחשבה.
שינוי התאמה מנטלית. קודם כל, אם 0-0 ו-1-1 ו-2-2 למשל, אלה תוצאות שמניבות נקודה, אבל 3-3 כבר מניב שתי נקודות, זה שהמספר השערים הכללי בליגה הצרפתית הזאת באותה עונה עלה רק ב-15%, זה אומר,
זה לא השפיע ממש,
זה דווקא אומר לזכותם שהם לא מכרו את כל המשחקים.
כן, יש משחקים שלא מכרו,
היו הרבה משחקים שלא מכרו, שזה בעיניי גם כן די מדהים, כי
אתה יודע, זה גם משפיע על מלכות השערים של אותה עונה, זאת אומרת, מי ייתן את הגולים?
והיו הרבה מתחרים על מלכות השערים באותה עונה, כולל שני חבר'ה ארגנטינים, שזה סיפור יפה בפני עצמו. אחד מהם הוא קרלוס ביאנצ'י, שאנחנו חלקנו מכירים אותו כמאמן.
כן.
די מפורסם, אבל הוא היה חלוץ אדיר, ממש חלוץ גדול מאוד, וכמעט את כל הקריירה שלו הוא עשה בליגה הצרפתית, באותה עונה הוא שיחק ברמס, והיה עוד סקורר ארגנטיני מאוד מאוד גדול, דליו אוניס, ששיחק באותה עונה במונקו, ומונקו באותה עונה ספציפית הייתה מאוד, הוא כבש המון שערים, אבל מונקו הייתה קבוצה חלשה, והם נקלעו לתחתית, ביחד עם ננסי.
אוקיי.
וגם שתי קבוצות, האמת שבוא נגיע למחזור האחרון, שזה באמת
מה המצב בטבלה במחזור האחרון?
שתי קבוצות כבר ירדו.
אוקיי.
שלוש ירדות בליגה הצרפתית.
אוקיי, שתיים
ירדו. שתיים כבר ירידתן הובטחה, אז הן פחות קריטיות לסיפור. במקום ה-18, והאחרון שמוביל לליגה השנייה, נמצאת ננסי. והיא מפגרת בשתי נקודות אחרי שתי קבוצות אחרות, מונקו וטרואה.
אוקיי.
אוקיי, אז במצב, ואגב, לננסי יש הפרש שערים הרבה פחות טוב משתי הקבוצות האחרות.
אז קודם כל זה אומר שהיא לא תלויה בעצמה. זאת אומרת, גם אם היא מנצחת, היא לא תלויה בעצמה.
לחלוטין לא תלויה בעצמה. בעצם במצב העניינים הרגיל, תחשוב, בלי החוק המטופש.
כן.
בלי החוק המטופש, קבוצה, במצב של שתי נקודות לניצחון, קבוצה מפגרת בשתי נקודות, אחרי שתי קבוצות אחרות.
היא די ירדה.
והפרש שערים שלה פחות טוב משמעותית. היא ירדה. אין מה לעשות במקרה הזה.
היא גם צריכה לנצח וגם לקוות ששתיהן יובסו, לא רק שיפסידו.
יובסו, והיא גם צריכה לנצח בהפרש גדול. אבל במצב העניינים האבסורדי שהגן הסיננסי,
קוני,
כן, קלוד קוני, היא צריכה לנצח ולהפקיע שלושה שערים, ואז היא מקבלת שלוש נקודות, ואז אם שתי היריבות מפסידות ומקבלות אפס נקודות, בעצם מספיק שאחת תפסיד ותקבל אפס נקודות, לא צריך שתיים.
נכון.
זהו.
והיא כובשת שלושה גולים.
כן, אז זהו.
מנצחת.
כן.
אז פתאום יש לה שלוש נקודות.
ואז היא עוקפת אותה. ואז...
נו, בתיאוריה זה נשמע לי...
ואז בעצם החוק הזה של קלוד קוני, היה אמור לקנות לו את התהילה ואת הישארות בליגה, אם הוא באמת... היה מצליח לנצח ולהפקיע שלושה שערים.
אבל תגיד, לפני שאתה מספר אם זה באמת מה שקרה או לא, אבל איך קיבלו את זה, נגיד, בשאר הליגות באירופה, הסתכלו על זה? זאת אומרת, על העולם...
צריך לקחת בחשבון שזה, אנחנו מדברים על... לא כל כך הסתכלו על זה, זה הקטע, זה אולי מוזר בעולמנו, אבל תקשור, שנות ה-70, כן?
אין טוויטר, אין אינסטגרם.
אין יוטיוב, אין... בעצם כלום. כל ליגה מתבשלת בתוך עצמה.
כן.
זה לא שאתה עכשיו מתיישב, חוזר בסוף שבוע הביתה, מתיישב מול הטלוויזיה, ואתה יכול לראות ליגה אנגלית, וליגה איטלקית, וליגה גרמנית, וליגה ספרדית, ואם תרצה גם ליגה פורטוגלית, והולנדית, ורק תבחר, ואם זה לא משודר בטלוויזיה, אז אתה יכול למצוא את זה באינטרנט.
אז גם ההשפעה של ליגה אחת לליגה שנייה הייתה פחות מאשר מה שקורה היום.
הרבה פחות, פחות זרים.
למשל, כמו שהכדורגל שלנו, אז הושפע מהכדורגל הבלגי שהחליטו, אתה זוכר את עונת הקיזוז. מאיפה הם הביאו את זה? הם ראינו את זה בבלגיה.
נכון.
אז הושפענו מהכדורגל הבלגי. אומנם זה לא עבד כל כך, זאת אומרת, לא, זה יצר מתח. הקיזוז בנקודות מייצר מתח, אבל פוגם בספורטיביות.
זה סיפור לפודקאסט בפני עצמו.
נכון.
והבלגים, גם הבלגים חלוקים בדעות, אבל כן, עכשיו בעולמנו, אם קורה משהו, אז כולם יודעים את זה.
כולם יודעים.
כולם יודעים. שם, באמת...
כמו זה אוטונומיה כזאת ש...
היו גם, אתה יודע, באותה תקופה, למשל באיטליה, בכלל אסור היה להביא שחקנים זרים. זה עולם אחר, זה עולם לגמרי, לגמרי אחר. ואז, מה קורה למשל, אתה יודע איך זה משפיע, העולם האחר הזה, משפיע על... אתה יושב באצטדיון, במחזור הסיום, כן, אתה אוהד קבוצה מסוימת. אתה רוצה לדעת מה קורה במגרש אחר.
אתה בא עם הטרנזיסטור?
כן. זה במקרה שהטרנזיסטור עובד, ושמדווחים שם באמת תוצאות אמת. כי אם אין תוכנית ברדיו שמדווחת על זה, אז אתה פשוט לא יודע. מה קורה בקבוצות האחרות, אין לך טלפונים סלולריים, אולי צריך להושיב באיסטדיון איזשהו מישהו ליד טלפון נייח, ושמישהו אחר יתקשר מטלפון במגרש אחר.
אני אגיד לך משהו, אני מתגעגע לימים האלה, איזה כיף היה, שהיית מקשיב לשירים ושערים, או לא יודע, או שומע את זה ברדיו.
כן, אם אתה לא באיסטדיון, אתה לא יודע מה הקבוצה שלך עושה.
אתה לא יודע.
אתה צריך אחר כך לקרוא בעיתון, או לשאול מישהו.
גם אין לך, אז בתקופה היא גם אין פלאפון, אתה לא יכול להתקשר לחבר שנמצא בבלומפילד, להגיד לו מה עושה,
אתה לא יכול, אם אתה בשמירה בצבא באותו זמן, זהו, הלך עליך. אתה יכול אחר כך, שבוע אחר כך אתה יוצא לחמשוש, רק אז אתה מתעדכן בתוצאות שהיו.
אני זוכר שפעם, כשהייתי צעיר, אז נגיד הפועל באר שבע, אתה משחקת ביום שישי. לפעמים, אתה יודע, נגד צפרים חולון. היינו מחכים עד לשעה, עד החדשות, לפיפסים של שעה 6, כי אז בסוף אמרו, תוצאות מליגת העל, באר שבע הפסיד 1-0 לצפרים חולון, רק ככה ידעת מה קרה.
נכון, זה עולם שונה, זה עולם שונה, וזה גם משפיע, השחקנים גם לא מתקבלים את העדכון כל שנייה מה קורה במגרש המקביל, במשחק שמשפיע עליהם מאוד, ואז השחקנים הנשיא, עולים למשחק האחרון נגד ליון, הם יודעים שהם צריכים להפקיע 3 שערים ולנצח.
כשבמקביל משוחקים המשחקים של שתי הקבוצות שמעליהן.
כן, אבל הם לא יודעים מה קורה שם.
לא יודעים מה קורה.
יש להם משימה לנצח ולהפקיע לפחות 3 שערים, זה מה שחשוב.
אוקיי.
ובמחצית הראשונה הם כובשים 1-1 ומובילים 1-0.
אבל רגע, נגד מי משחקים? נגד ליון?
נגד ליון, קבוצת מרכז טבלה.
לא, כי אתה מספר שהם בעונה לא טובה, הרי הם עודים לרדת ליגה.
כן.
פתאום באותו משחק הם ייתנו 3 גולים, וזה...
נכון, אבל היה להם משום הביטחון עצמי שהם יכולים לעשות את זה. היריבות, מונקו, שתי היריבות משחקות בחוץ, מונקו משחקת בריימס, וטרואה משחקת בחוץ נגד סדן שכבר ירדה ליגה. סדן, איפה עכשיו? אבל אז הייתה קבוצה בליגה הראשונה, ובעצם הם לא תלו יותר מדי תקוות בזה ש... סדן תנצח את טרואה, אבל הם כן קיבלו שריימס, קבוצה טובה באותה עונה, שהיא תנצח את מונקו, ואז הם רצו להישאר על חשבון מונקו בליגה, וכשהם ירדו להפסקה, אז הם מתעדכנו בתוצאות, הם מתעדכנים בתוצאות, והתוצאות מדהימות.
הם בעצמם מובילים 1-0?
הם מובילים בעצמם 1-0. מונקו בפיגור 3-1 בריימס.
וואלה.
ונראה שאין להם יותר מדי סיכוי שם. וטרואה בפיגור 3-0 בסדן שכבר ירדה ליגה.
וואו.
וואו, אז כל מה שהם צריכים זה להפקיע פעמיים.
כל טרואה גדולה.
כן, כל טרואה גדולה, אבל להישאר בליגה. הקהל מאוד נלהב, גם מקבלים במחצית את התוצאות, זה עובר מפה לאוזן, שתי היריבות בפיגור, אבל מה שהם לא כל כך לקחו בחשבון, זה שבאותו מחזור האחרון גם מתקיים קרב מאוד מאוד רציני על תואר מלך השערים.
כמו סיפור רקע כזה.
סיפור רקע מאוד חשוב, שאחד מהם הוא קרלוס ביאנצ'י, השחקן של ריימס.
כן, ארגנטינאי.
ארגנטינאי, כן, שהוא רוצה ללמוד בעונת הבכורה שלו בצרפת, הוא רוצה להיות מלך השערים, הוא היה שם בפיגור כמה שערים אחרי, שתי שחקנים אחרים שהובילו את זה, אבל במחזור האחרון, הוא ממש רצה את התואר הזה, ובמקביל, מונקו הייתה צריכה להפקיע 3 שערים כדי לקבל נקודה ולהינצל.
נקודה משאירה אותה.
כן, נקודה משאירה אותה. אז המשחק הזה במחצית השנייה בין ריימס למונקו, הפך ל... הוא כבר לא היה משחק. הוא לא היה ספורטיבי, וזה נגמר 8-4. למונקו. קרלוס ביאנצ'י הפקיע 5 והפך למלך השערים. גם אוניס הפקיע 4. את אותה רביעה שבעצם 3 גם היו מספיקים כדי לקבל את הנקודה הזו, מיוחלת הזאת ולהישאר בליגה. 8-4.
בקרב הישרדות.
קבוצה מפסידה 8-4 בקרב הישרדות וחוגגת.
וחוגגת. בגלל שהיא כבשה יותר מ3 גולים.
כן. קבוצה, תחשוב על זה. קבוצה בקרב הישרדות סופגת 8 שערים וחוגגת.
طرف
ده ده لو كرا اف بام وده مسחק ايوش اا اا كيو شهرين لفي ما شوانتي שערים מאוד יפים, גם של ביאנצ'י, גם של לוניס, באמת, שערים יפים. חיפשתי את המשחק הזה ביוטיוב, לא מצאתי. לא מצאתי.
יכול להיות שלא מתגעים במשחק הזה.
לא כל כך, לא, הם רוצים להחביא אותו, הם רוצים להציע אותו. זה אחד המשחקים, מפגעת התוצאה, זה 8-4, חמישה של שחקן אחד, רגיעה של שחקן אחר, אמור להיות...
אמורים לראות את זה בכל חור, מה שנקרא.
החביאו את המשחק הזה, לא רוצים להיזכר בו.
וואו. אז רגע, אז אם אנחנו עושים סיכום, אז זה היה 8-4, אז היא קיבלה נקודה.
היא קיבלה נקודה ונשארה בליגה, מודקו. עכשיו...
אבל זה אומר שננסי שלנו...
לא, אבל יש גם תרועה.
נכון.
היא הייתה בפיגור 3-0 בסדן.
נכון.
ואז זה היה כבר 4-0 לסדן, בדקה 80.
נו, זה טוב, לננסי.
זה מצוין לננסי, אבל אז תרועה כבשה 3 שערים.
איך היא כבשה?
ב10 הדקות האחרונות, קיבלה את הנקודה שלה. זה היה כל כך צפוי. תשמע, סדן רצתה להיפרד עם ניצחון.
כן.
עשתה את זה. לא רואה מיקנסול, שהיא קיבלה את כל 3.
אז אפשר להם לתת את ה...
אפשרו להם.
ברגע שהיא כבשה את ה-4-0, אפשר להם לכבוש 3 גולים.
בדיוק, 3 שערים שהם צריכים, שנשיא ננסי...
אז בגלל ההמצאה שלו עצמו ננסי, אכל אותה.
אכל אותה, בגדול. הוא אגב, הם כבשו 3 שערים שהם היו צריכים, וניצחו 3-1, ואז הם יצאו לחגיגות הניצחון, כי בטרנזיסטורים שלהם, לא דיווחו נכון על התוצאות.
מה אתה אומר? מה זאת אומרת? רגע, הם חשבו ש...
הם חשבו שהם נשארו.
יאה.
כל האצטדיון חשב שהם נשארו. שריקת סיום, ניצחו 3-1.
כי הדיווחים מהמגרשים האחרים... סיפור, תוצאות אחרות לגמרי.
הם לא כל כך קיבלו עדכונים פשוט. אני לא יודע למה הם חשבו שזה הדבר הנכון לעשות, אבל איכשהו, כנראה שירים ושערים לא כל כך עבד אז בצרפת.
רק השירים עובדו שם.
והשירים עובדו יופי. הם עשו 3 סיבובי ניצחון מסביב לאצטדיון.
יישארו, תישרדו.
כן, כל הקהל העצום של ננסי חגג שם.
איזה סטנדינג אוביישן כזה עומדים.
כן, חצי שעה זה נמשך.
יאללה.
כולל הנשיא עצמו שהשתתף בחגיגות, הרימו אותו שם באוויר. היה שם באמת התלהבות מאוד עצומה, ואז...
נו?
אז זה נודע להם
ש... נודע להם שאת... תוצאות שהם
כן.
חגגו, לא התוצאות האמיתיות.
כן, זה כמו, אתה יודע, אנחנו נדבר אולי באחד הפודקאסטים הבאים שלנו, על אליפות 4 דקות של שלקיה, אתה זוכר את הסיפור הזה?
לא.
ששלקיה הייתה אלופה ל4 דקות ב-2001, כשהיה להם קרב נגד בייר מינכן, והם... מינכן, בייר ספגה שער בדקה 90, שהיה אמור לתת את האליפות לשלקיה, וכשהם שמעו על זה, הם חגגו שם בטירוף, באצטדיון, במשך 4 דקות. ממש, חגיגות אליפות היסטורית ראשונה לשלקיה. אנחנו נדבר על זה, אנחנו נעשה על זה פרק, ואז בייר נשוותה במשחק שלה, והחגיגות הופסקו.
טוב, הפה אתה מספר לי חצי שעה הם חגיגו
ננסי. שם פשוט המשחק עוד נמשך, כי הם לא חשבו שבייר יכולה להשוות. זה משהו אחר. שם ב-2001, כבר היו, לא זה היה צריך טרנזיסטורים.
כן, כן.
זה היה עולם אחר, אבל עזוב, פה הם חגיגו חצי שעה, ואז התברר להם ש...
אתה מבין שבמחזור הסיום, קרה משחק אחד שמסתיים 3-0, אחד מסתיים 4-3, ואחד מסתיים ב-8-4.
8-4, כן. 8-4 ו-4-3, והיו שם עוד כל מיני תוצאות מעניינות במחזור הסיום, גם מלכי השערים, טוענים אחרים לכתר מלך השערים.
מי ניצח במלך השערים?
ביאנצ'י.
עם החמישייה שלו,
כן, כן, ברור. אגב, הוא אחר כך היה עוד כמה פעמים מלך השערים בצרפת, ובאמת...
בעונות רגילות, בלי בונוסים.
כן, העונה הזאת, הניסוי הזה...
נגנז, נראה לי.
נגנז.
כן. ומה הוא אמר, קוני, נשיא, ננסי, על זה שבסוף הוא ירד בכלל השיטה הזאת.
הוא אמר שהוא לא מצטער. גם שדיברתי איתו לפני כמה שנים, כשהוא כבר בן 80 פלוס, הוא חשב שזה רעיון טוב, הוא פשוט לא כל כך עבד כמו שצריך, אבל היה צריך לעשות משהו כדי שיותר התקפי. אגב, בשתי העונות שלאחר מכן, הם ביטלו את הבונוס הזה של נקודה על 3 שערים, אבל הם המשיכו לתת בונוס של נקודה לקבוצה שמנצחת בהפרש 3 שערים ומעלה.
בהפרש?
כן, הפרש. הקבוצה שמפסידה כבר לא יכלה לקבל ניקוד.
כן.
זה בוטל, אבל אם, כאילו, אם היה 2 נקודות ניצחון 2-0, אבל אם אתה מפקיע את השער השלישי, הוא מקבל, אבל זה כמובן נתן לקבוצה, בוא נגיד, אוקיי, דקה 90, אוקיי? דקה 90, אתה מפסיד 2-0, אתה בביקור 2-0.
כן.
מה, אם זה לא היריבה הישירה שלך בטבלה, מה אכפת לך לתת להם עוד שעה?
תן להם את השלוש.
תן להם את השלוש.
כן, כי אולי סיבוב הבא יחזירו לך.
בדיוק. ואז, בקיצור, הניסוי הזה ימשך עוד שנתיים. עוד שנתיים. עכשיו, אבל מה היתרון בירידה הזאת של ננסי ב-74? כמובן, 74-75 הוא בליגה השנייה.
כן.
ופלטיני קיבל שם את כל הבמה. הוא כבר, הוא היה נער צעיר, ובעונת הירידה הזאת הוא היה עדיין אחד מהחבר, הוא לא היה הכוכב של ננסי. בליגה השנייה הוא היה הכוכב של ננסי, רוב השחקנים האחרים.
מה שנקרא, קיבל את המושכות.
כן, ואז הוא הפך להיות הסופרסטאר, ובעצם אולי בגלל זה קלוד קוני חושב שאולי היה שווה אפילו לרד, כי אחר כך הוא קיבל עליו הרבה כסף כשסנט אטיאן קנו אותו, ובאופן כללי, כל הסיפור הזה של פלטיני הוא בעצם לא נקודת בונוס על שערים, אלא של פלטיני הוא זה שמגדיר את ננסי בהיסטוריה. כי עכשיו אתה אומר למישהו בצרפת ננסי, הוא ישב חושב על פלטיני. כי זה, אתה יודע, זה הכוכב שלה.
אבל מעניין עכשיו, אם בימים שלנו אפשר לייצר כזה פתאום שינוי כל כך דרמטי בחוקה של הכדורגל. כי זה שינוי דרמטי.
זה שינוי מאוד דרמטי.
יש, אתה יודע, בוא נגיד, קוסמטיקה קצת עושים, אבל לא עושים שינוי כזה מהותי, כמו למשל לתת נקודה לקבוצה שכובשת 3 גולים ומעלה.
כן, זה לא שינוי במשחק עצמו, זה שינוי בתקנון, כן?
אוקיי, נכון.
כי זה לא משנה את המהות המשחק, אבל אני שומע כל מיני רעיונות, לארסן ונגר יש שני רעיונות מטומטמים פה כל יום.
קודם כל, עם המונדיאל שהוא רוצה לעשות כל שנתיים?
כל שנתיים, למה לא כל חודש?
כן,
זה מוריד מה... עכשיו הוא גם רוצה לעשות... הוצאה שיהיו בעיתות במקום הוצאות חוץ.
להוציא כדור חוץ בביתה?
בביתה, מה שאומר שבעצם...
אנחנו עוברים לרגבי.
כן, אבל תחשוב על זה, זה אומר שאם נגיד, כשאתה מנסה להציל קרן לבוא את הכדור לחוץ, כי קרן זה יותר מסוכן,
כן.
בעצם אם כשהכדור יוצא החוץ ליד דגל הקרן...
זה עוד קרן.
לא, זה יותר טוב, כלומר...
כי הזווית יותר טובה.
הזווית יותר טובה, אפשר יותר להפקיע, מה שאומר שבעצם, אם אתה מכניס את השינוי הזה, אז אנשים, שחקני הגנה, במקום לבדות לחוץ, יבדו לקרן.
נכון, כי זה פחות מסוכן.
פחות מסוכן.
כן.
אני לא יודע, מי חושב, יש המון המון רעיונות מטומטמים, שכל הזמן, מי חושב על מונדיאל בחורף?
טוב. מונדיאל, הם העבירו את כל המונדיאל לחורף, אבל מצד שני הם שיחקו עכשיו בקיץ.
בדיוק עכשיו שיחקו, בדיוק שיחקו עכשיו בקטר, על הזכות להשחק במונדיאל בקטר, בחורף. כן, יש רעיונות, אנשים, מה שאיינשטיין אמר פעם, שיש שני דברים אינסופיים, היקום והטמטום האנושי, ולגבי היקום הוא לא בטוח, אז רעיונות מטומטמים צצים כל הזמן,
וימשיכו לצוץ.
ימשיכו לצוץ. המטרה של ההתאחדויות וגופים ששולטים בזה, זה לפסול אותם. כי קלוד קוני כזה יש לך המון.
אבל זה גם תלוי בהתאחדות, אם ה-DNA שלה הוא שמרני או פחות שמרני. נגיד באנגליה קשה לעשות שינויים. הם הרי עד עכשיו עם 3 חילופים, לא?
נכון.
הם לא זרמו עם 5 חילופים.
הם נאלצו לזרום עם זה בעונה הבאה.
לא, בעונה הבאה הם משנים את זה.
אגב, אני נגד זה, אני מאוד נגד זה, אבל אני חושב שזה...
שמעתי שרוצים בכלל לעשות ללא הגבלה חילופים.
יש גם רעיונות שלא חדשים על זה שצריך, שאפשר יהיה כמו בכדורסל, להכניס שחקנים ולהוציא שחקנים.
אם הוא יצא הוא יכול לחזור?
כן, משחקי חילופים חזרה, כמו משחקי ראווה כאלה.
לא, זה קורה אצל הילדים, הבן שלי עכשיו משחק, אתה יודע, בילדים ג', מותר להיכנס, לצאת, להיכנס, לצאת.
כן, יש הרבה מאוד אנשים שמנסים להרוס את הכדורגל. עם הרעיונות האידיוטיים האלה, אז...
אבל אתה לא חושב שצריך שדרוגים לכדורגל?
לפעמים כן, אבל לא ברמה של להרוס את המשחק, כי למשל ביתה במקום הוצאת חוץ, זה כבר משנה את המשחק, זה משנה לגמרי את המשחק.
לך יש איזה רעיון, משהו שצריך לעשות?
משהו שצריך לעשות? בוא נשאיר את זה לפודקאסט הבא.
אהבתי. יפה, אז זהו זה. אז עד כאן, איך נקרא זה? הקרב הישרדות הביזרי של...
כן.
ננסי ונשיא ננסי, שזה כיף להגיד את זה.
כן, שיהיה בריא.
כן, בן 90.
בן 90, השנה הוא חוגג יום הולדת 90, ומי שרוצה יכול לשלוח לזר פרחים גם על הפודקאסט הזה.
ומי שרוצה מוזמן גם להזין לנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, ובכל פלטפורמות הפודקאסטים המוכרות. אנחנו ניפגש כאן בסיפור הבא, בפרק הבא. ביי מיכאל.
ביי ביי.
עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל. הוקלט באולפני אדיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל.